כמעט כל החיות בטבע נוהגות לצום על בסיס קבוע. זה אינסטינקט טבעי שמנחה אותם. גם אנחנו, בני האדם, צום או הפסקות אכילה ארוכות לא זרים לגוף והם חלק טבעי ממעגל החיים. צום זה אחת המניפולציות הכי טבעיות שיצר הטבע, כי האוכל שלא כמו היום לא היה זמין ושופע בכל רגע נתון. היו תקופות של שפע והיו תקופות של חוסר. ודווקא כשלא היה אוכל, הגוף יצר מנגנון שרידות שבו כדי למצוא את הצייד שלי, אני הופכת להיות מפוקסת, ערנית, חדה יותר בזמן שאני טרה אחרי הארוחה הבאה שלי. הגוף שלנו בנוי לצום. זה טבעי לו. ולמרות שאנחנו מגיעים מתרבות שבה אוכל זה חיים וחוסר אוכל זה סכנת הכחדה, כדאי שנבין מה קורה לנו דווקא באזורי המנוחה הארוכים של הגוף. ואיך זה משפר את מדדי הגוף שלי, הפיזיים, המנטליים, הרגשיים. היום אני מארחת בפעם השנייה איש אהוב עליי במיוחד, דוקטור דני קרת. הוא רופא קונבנציונלי שסיים את לימודי הטכניון שלו בהצטיינות. הוא גם נטורופט וגם מתמחה בצומות רפואיים. ויחד היום כאן נדבר על צומות, על היתרונות שלהם לבריאות מיטבית. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם. פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני לי וזריה. וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמעריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. לא הרבה פעמים אני מסכימה לצאת ממגדל השן שלי ולבוא לכפר, אבל הפעם חרקתי ממנהגי בפעם השנייה והגעתי לבקר אותך, דוקטור דני קרת.
אבל לא ביקרת תרנגולות.
זה נכון.
ואת הלול החדש נכון, שמניתי להם, לא ביקרת.
נכון.
אנחנו נעשה את זה אחר כך.
אבל ביקרתי בבית החדש.
אבל לא, ואת גן הירק גם עוד לא ראית.
זה נכון.
צפויות לחפתור.
מה העניינים, דני?
טובים.
כן?
יום יוצא דופן בחוץ.
נכון.
ואנחנו פה כלואים בתוך הקליניקה, ואנחנו חייבים לצאת אחרי זה לשמש.
אז זה מה שנעשה. אז הגענו היום כדי לדבר על המונח מטריה כזה, שנקרא צומות. והסיפור שלך עם צומות התחיל עוד הרבה... לפני שנים רבות. אז לפני שנצלול לתוך הנושא ולהבין למה בכלל לצום, ספר קצת.
כן, כי זה באמת, it dates long long ago. אחרי שסיימתי לימודי דוקטור בנטורופתיה בארצות הברית, אני חשבתי לפתוח מקום לצומות רפואיים, שאנשים יבואו לצומות ארוכים. שמעתי על זה, למדתי על זה, קראתי על זה כל מיני דברים, והחלטנו, אני ועוד חבר, שעשה את ההתמחות הזאת, שנעשה התמחות, ונפתח מקום בארץ. אז חצי שנה בקליפורניה, במתקן של צומות רפואיים, בצפון קליפורניה, ביליתי שם כדי ללמוד איך לעשות, איך להדריך אנשים וללוות אותם בצומות רפואיים, עוד הרבה הרבה לפני, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, הרבה לפני שזה היה פופולרי, ועכשיו זה כל כך ככה, איני, הרבה לפני זה.
סוף שנות ה-90?
תחילת שנות ה-90, עוד לא חזרתי ארצה, זה היה כאילו ההרפתקה האחרונה בטרם שובנו ארצה, מהלימודים בחול, אז אנחנו מדברים על 30 שנה לאחור.
וואו, אבל מי סופר?
עשיתי חצי שנה ישבתי שם. זה אחרי שאני בעצמי עשיתי צום של 10 ימים סתם כזה בבית. שם כדי להרגיש איך זה להיות מטופל במקום, עשיתי עוד צום של 4 ימים. שם הצומות זה צומות כאלה אינטנסיביים, זה על מים בלבד. ושם למדתי איך להדריך אנשים בכניסה לצום, ביציאה מהצום, שנדבר על זה בהמשך, זה חלק מאוד קריטי.
אז בעצם אתה הבאת את הבשורה הארצה.
לא, לא, ממש לא. לא חושב, לא. אבל זה פשוט נעשה פופולרי לאחרונה, וזה מדהים אותי, כי כבר יש לי היכרות ארוכת שנים עם זה, פתאום יותר ויותר אנשים שאני לומד מהם מדברים על זה, וכותבים על זה, ומאמרים על זה, ופתאום צום לסירוגין, וכאילו הפך להיות נושא חם.
זה נכון. אז אתה דוקטור...
ועובדה שאת פה.
בוודאי. אז אתה בעצם דוקטור לנטורופתיה, וגם רופא קונבנציונלי שסיים את הטכניון בהצטיינות, שמחלק תרופות קונבנציונליות. אז אני תוהה מה לך ולצומות.
אז קודם כל, אני לרוב מוריד אנשים מתרופות ולא מחלק אותם.
מין רופא מיוחד שכזה.
לא יודע, אבל אני, זה התחביב, אחד התחביבים האהובים עליי, זה להוריד אנשים מתרופות. צריך להציע להם משהו במקום, כמובן, צריך שהסוכר ירד כדי להוריד תרופות לסוכרת, צריך שלחץ דם ירד כדי שנוריד תרופות ללחץ דם, צריך לפעמים לעשות בירור מאוד מעמיק כדי להוריד אותם מסטטינים, שהם לוקחים סתם לחינם התרופות להורדת קולסטרול. בקיצור, ועוד גולת הכותרת זה להוריד אנשים מהתרופות לדיכוי חומצה. כל מה שנקרא Proton Pump Inhibitor, זומפרדקס, לוסק, לנטו, נקסיום, כל החברה האלה. הרבה פעמים כבר אין צורך בהם אחרי איזה אירוע של צרבת או משהו כזה, ואנשים ממשיכים לקחת את זה עשרות שנים, וזה גורם לנזקים קשים שהם לא יודעים עליהם, ואני לא בטוח שהרופאים שלהם יודעים על תופעות הלוואי של נטילה ארוכת שנים. ככה שלסיכום, אני יותר מוריד תרופות לאנשים, ובלעיתים מסוימות גם שם אותם על תרופות, אבל זה ממש מיעוט המקרים.
אז צום זה תרופה?
צום זה תרופה מצוינת להרבה מצבים רפואיים, כי אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, מודע לכך שההתמודדות של הרפואה הקונבנציונלית עם מחלות כרוניות היא גרועה. הרפואה מאוד טובה במחלות חריפות, במחלות זיהומיות, אבל כשאנחנו מגיעים למחלות הכרוניות, התשובה של המערכת הקונבנציונלית בעיניי היא ממש בעייתית ביותר. זה תרופות שמדכאות את הבעיה ולא פותרות אותה. הסיבוכים יגיעו אולי טיפה יותר מאוחר של הסוכרת, של לחץ דם, של whatever. כך שמה שיש לרפואה להציע, שזה תרופות, זה בעייתי ביותר. הסיבה האמיתית למחלות היא לא היעדר תרופות. זאת אומרת, לחץ דם גבוה זה לא deficiency של תרופות ללחץ דם, כן? או סוכר גבוה זה לא בגלל שהם לא מקבלים מטפורמין ואינסולין וכולי. צריך לטפל בבעיה היסודית, ופה הרפואה גרועה, הרפואה הקונבנציונלית. ולכן, צום זה אחד מהכלים המאוד פוטנטיים שיש לרפואה הטבעית, להתמודד עם בעיות רפואיות, מחלות כרוניות שנדבר עליהן.
אז אם אני רוצה שנייה, אם אני רוצה שנייה להיכנס אל תוך ה... לקחת מצלמה ולהיכנס לגוף ולראות מה קורה שם כשאנחנו צמים.
טיפה נלך קצת לאבולוציה, בסדר? האדם בצורתו הנכוחית, ההומו ספיאנס אירקטוס או ספיאנס, בעצם עבר כמה מאות אלפי שנים במצב גנטי דומה למה שאנחנו עכשיו, כשהיו תמיד תקופות של שפע ורעב. בתקופות השפע היה צובר שומן, וכנראה שהגנים ששרדו לאורך האבולוציה זה מכונים בלעז, בהגה המקצועית, thrifty genes, או הגן החסכן, זה שידע לקחת את האוכל ולהפוך אותו לשומן, לאגור אותו ביעילות רבה יותר, הם אלה ששרדו. והכוונה היא שאנחנו אוגרים שומן בתקופה של חוסר, של עודף, ומשתמשים בו בתקופה של מחסור. עכשיו, כל שנה היה גל כזה, היה חלק מהשנה עודף, צוברים שומן, ובחלק השני של המיעוט אוכל משתמשים בו. וככה הייתה כל שנה, תלוי איפה אנחנו חיים על פני כדור הארץ, וזה מה שאפשר לנו לשרוד, אגירת השומן. עכשיו, במאה השנה האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, יש שפע בלתי נגמר של מזון, אין תקופות של מחסור שבהם אנחנו משתמשים בשומן, אז אנחנו חיים עם מחלות של עודף, עודף משקל, עודף סוכר, עודף לחץ דם, עודף שומני דם, עודף, עודף, עודף. כי אין לנו את התקופות של המחסור שבהם אנחנו אמורים להשתמש ולנקות את הגוף שלנו או את העורקים שלנו, אני לא יודע בדיוק מה, אבל אין לנו את החלק הזה בחיים שתמיד היה חלק מהחיים של האדם.
אבולוציונית נשארנו שם, התקדמנו.
אבל אין לנו את ההזדמנות להשתמש במה שאגרנו בתקופת השפר, כי אנחנו לא מפסיקים לאגור. צום, שתכף נדבר עליו, יש המון וריאציות של מה זה צום בדיוק, זה הזדמנות באמת לאזן קצת את העודף, בצורה מאוד פשוטה. זה בעצם הצ'אנס שלנו להיפטר מעודפים. אוקיי?
לא רק עודפי שומן.
לא רק עודפי
תמיד,
שומן.
תמיד שעודפים נשמע כמו שומן.
כן, לא רק עודפי שומן. זה יכול להיות כל דבר שהגוף לא זקוק לו, הוא יוותר עליו קודם. כן, זה יכול להיות גידולים כאלה ואחרים, זה יכול להיות עודפי אור, זה כל מיני עודפים ודברים שנאגרים בגוף שהוא לא זקוק להם, כמובן שהוא ייפטר מהם דבר ראשון. יש איזה דימוי של אחד מהאנשים שאני לומד מהם, מדבר הרבה על צומות, זה דוקטור ג'ייסון פאנג, או אחד מהמנטורים שלי, אז הוא נותן דימוי מאוד נחמד, הרי כולם דואגים, אוי, אני אבד מסת שריר אם אני אעשה צום של מעל, לא יודע מה, 12-24 שעות. הוא אומר, נו באמת, אתם חושבים שהגוף שלכם כל כך טיפש, תדמו את זה לכך שאתם אגרתם עצים לתנור בחורף. יש לכם בחוץ כזה, אתם יודעים, בחול כזה, מסודר מאוד יפה כל העצים לחול, ואז מגיע החורף, אתה מתחיל להסיק את התנור, האם אתה תיקח את הרעיתים שלך מהבית, תשבור אותם ותכניס אותם לתנור? זה לא הגיוני. הגוף שלנו חכם, הוא ייפטר קודם מהעודפים, מה שהוא לא צריך, הוא לא ינצל את השרירים שלו, ואת המוח שלו, ואת הלב שלו, כדי לשרוד, הרי זה ברור. אוקיי? אז כן, אנחנו נפטרים משומן, זאת אומרת, אחד הדברים שמתרחשים, כשאנחנו מתחילים לצום מעבר לזמן מסוים, זה נכון, אנחנו עוברים ממטאבוליזם שמתבסס על גלוקוז, על סוכר, על פחמימה, למטאבוליזם על שומן. אנחנו מתחילים לפרק שומן כדי לייצר אנרגיה לגוף שלנו.
אז יש שיגידו, אני ישן בלילה, ובעצם זה תקופת החוסר שלי.
זה נכון. כל יום אנחנו צמים, כל כך נרתעים מצום. רוב האנשים צמים 8, 10, 12 שעות, בלי לדבר על זה, בלי בכלל לדבר. סיימנו ארוחת ערב ב-8, ואם לא נשנשנו עוד משהו מול הטלוויזיה, אכלנו ארוחת בוקר ב-8, וואלה, צמנו 12 שעות, זה יפה, בתור התחלה. בדרך כלל שם אני מתחיל עם אנשים, שלא ייבעלו יותר מדי, בואו נחליט על 12 שעות צום, 12 שעות אכילה. כי ברגע שאנחנו אוכלים, אנחנו אוגרים לרוב. כי אם אנחנו לא אוכלים רק שומן טהור, אז בוודאי פחממות וגם חלבונים גורמים להפרשת אינסולין, שהוא הורמון אגירה. זה התפקיד שלו בטבע, לנצל את המזון, לאגור כמה שיותר, ואנחנו רואים מסביב כמה אנחנו יעילים באגירה. אנחנו מאוד יעילים באגירה. עכשיו, אם אנחנו רוצים, אם החלטנו שאנחנו רוצים להפחית את העודפים שלנו, לא נגדיר בדיוק מים, אם זה סוכר, אם זה שומן, לא משנה מה, אז זה מאוד הגיוני לעשות הפסקה באגירה, באכילה, באינסולין. מאוד מאוד הגיוני. עכשיו, משך הצום יכול להיות מ-8, 10, 12 שעות. דיברנו על כך, אני מניח, על הצום לסירוגין, שזה מדובר על חלון אכילה של 8 שעות, אבל זה דברים שכל בן אדם יכול לעשות לפי צרכה ורצונו. יש כאלה מטופלים שעד שהם לא עוברים לארוחה אחת ביום, זאת אומרת, הם צמים 23 שעות בערך, 22-23 שעות, עד אז הם לא מצליחים לרדת ולפרק את השומן העיקש שצבור שם כבר עשרות שנים וקשה לפרק אותו. אז כל אחד לפי צרכיו. ואפשר גם להאריך בצום. 36 שעות, 48. אני עקרונית לא עושה צומות ארוכים מדי, כי אני רוצה לנצל, אני בדרך כלל מגדיר את זה כמקסימום 5 ימים, כי בטווח ה5 ימים האלה עדיין אנחנו אמורים לצאת לציד, לחפש מזון, לצאת ל-hunting and gathering, כן? אם אחרי 24-48 שעות נהיה שפוכים במערה, לא היינו שורדים כמין, אז דווקא בימים הראשונים מופרשים הורמונים, הורמוני סטרס כאלה, growth hormone ואדרנלין, שעוזרים לנו להישאר ערים ולהיות עם כוח כדי לחפש מזון. אחרת היינו מתים.
אז בוא נדבר
אז על... אז אנחנו רוצים לנצל את הפרק זמן הזה, שעוד יש לנו את ההורמונים האלה, שמחזיקים אותנו עירניים וחדים, כדי לחפש מזון.
וואו, זה מזכיר לי שכשעשיתי צום ארוך, אז יש איזה שלב שפתאום אתה נהיה חד וערני, ואתה כמו מרחף על ענן.
כמה ארוך עשית? לא סיפרת.
3 ימים. זה הארוך שלי.
כן.
אני לא זכרתי שהייתה לי איזושהי דעיכה, אבל יכול להיות שבטווח הזה של שלושה ימים עדיין האדרנלין נמצא.
כן, צריך לחשוב בהיגיון. אנחנו צריכים לשרוד, אנחנו צריכים לצאת מהמערה, אי אפשר לשכב שם עייפים, שפוחים, וחייבים לצאת לחפש מזון. אז עדיין ההורמונים האלה מחזיקים אותנו בערנות, בחדות. הרבה אנשים מדברים על החדות הזאת, על הערנות הזאת, על קושי להירדם הרבה פעמים כשצמים, כי זה מה שהטבע מייעד לתקופה הזאת.
אז בוא נדבר על הטווחים שלה. מה קורה בכל דווח, אם אנחנו... הדווח המינימלי זה 12, ואחר כך...
זה לא בדיוק מינימלי. תלוי מה אנחנו רוצים להשיג, מה הצרכים, מה המטרות. אז אם אנחנו מדברים על להשתמש בעודפים, לרוב בטווח של בין 12 ל-24 שעות, אנחנו עדיין משתמשים בגליקוגן, בחומר התשמורת הזאת, שזה כמו המילן אצל הצמחים, אצל בני אדם זה גליקוגן, זה שרשראות ארוכות של סוכר, סיימנו לאכול, אוכל שיש בו גם פחממה, והגוף עוגר את הגליקוגן, את השרשראות האלה של סוכר, של גלוקוז, בכבד ובשרירים. ללילה, לבוקר, כי רצנו מהר לעבודה, הרי, נכון, אנחנו לא מתחילים לאכול לפני הצהריים, אז אין זמן. ואנחנו עסוקים. אז בשעות האלה אנחנו מפרקים את הגליקוגן, והוא הופך לגלוקוז, וזה חומר האנרגיה שמשמש את התאים שלנו ואת המוח שלנו. אוקיי? ככל שנמשיך...
אז זה בטווח שאלה?
של בדרך כלל, מתי אנחנו מתחילים לעשות את השיפט הזה לשומן, זה יהיה תלוי בבן אדם, בין 12 ל-48 שעות, רוב בני האדם ייכנסו לגליקוגן. מצב של קטוזיס, שמתחילים לפרק שומן לגופי קטו. המוכר יותר לנשים זה אצטון, כי הן משתמשות בזה להוריד לק. ובמכשירים, שחלק מהאנשים שמנסים לעשות תזונה קטוגנית ורוצים לדעת איפה הם נמצאים, מה רמת הקטונים בדם, משתמשים בבטא הידרוקסיבוטירט. זה עוד שם קטו, של קטו, גוף קטו, ויש עוד אחד שנעזוב אותו. יש שלושה גופי קטו. והגוף משתמש בהם לצרכי אנרגיה.
אז בעצם זה משתנה מאדם לאדם?
מאוד. יש לי גם מטופל שגם 48 שעות הוא לא ייצר קטוזיס, עכשיו אנחנו מנסים 72 שעות.
אז רק נתזכר כאן מה זה קטוזיס, זה בעצם המעבר שלנו, הגמישות המטבולית שבה הגוף שלנו יודע לעבור מפירוק של סוכר לפירוק של שומן. אז לחלקנו זה יקרה בטווח של ה-24 שעות, ולחלקנו הרבה אחרי.
ייקח יותר. כן. אבל הרוב, אני חושב שהרוב המכריע בתוך 48 שעות של צום מלא, אני מדבר, כי יש גם, מדבר על כל מיני וריאציות של צומות, אבל אם זה צום מלא, נטול קלוריות, אז רוב האנשים יעברו, יתחילו לגלות גופי קטו, עלייה של גופי הקטו בדם, בשתן, באוויר הנשימה, מרגישים את האצטון באוויר הנשימה. חלקכם הורים לילדים קטנים, כשהם חולים ולא אוכלים, אתם מריחים את האצטון באוויר הנשיפה שלהם. כי הם עברו לקטוזיס. זה דבר שקורה כל הזמן. זה דבר שהגוף שלנו מאוד מאוד מכיר, ומסוגל לו, ומסתגל אליו בקלות. שוב, צריך לחשוב איך היינו פעם.
אז ילדים עושים את השיפטינג הזה הרבה יותר מהר.
אני מניח, כי יש להם פחות מאגרי גליקוגן, מאדם מבוגר, אבל זה משהו שבני אדם, שהגוף האדם יודע לעשות בקלות. זה לא צריך איזה תנאים מיוחדים בשביל זה. פשוט, no calories, והדרגה עוברים לשם.
אז מה יצא לי מזה?
אנחנו מתחברים קצת לתחילת שיחתנו, שאת מתחילה להשתמש בעודפים המיותרים. זה יכול להיות שומן באמת שאת רוצה להיפטר ממנו, זה יכול להיות סוכר שיורד, אחד הדברים המשמעותיים, אם רוצים לפרק שומן, זה להוריד את רמות האינסולין. רק כשהאינסולין ממש ממש נמוך, אנחנו מתחילים לפרק שומן, כי האינסולין חוסם את האנזימים מפרקי השומן. לכן אין דבר אחר, חייב להיות אינסולין נמוך, כדי שנתחיל לפרק את שומן גופנו. וצום זה דרך מצוינת להוריד אינסולין. יש לי הרצאה שאולי אנשים ממש די חדשה יחסית ביוטיוב, תכתבו דני קרת פחממות, ושם אני מדבר על התפקיד המשמעותי של רמות גבוהות של אינסולין לכל המחלות הגדולות, לב, סרטן ודמנציה. כך שאינסולין גבוה הוא צרה גדולה, ואינסולין, גורם סיכון משמעותי, ולכן הורדת אינסולין זה יעד מאוד רצוי ומבוקש לשמר את הבריאות שלנו לאורך זמן. וצום זה דרך פנטסטית לעשות את זה. להוריד את רמות האינסולין, כמובן שגם הסוכר יורד, כי הגלוקוז יורד בדם, כי אנחנו לא אוכלים, ואנחנו מתחילים לפרק. וכמובן שהסוכר ירד, כי לא אכלנו. לחץ הדם יתחיל לרדת. זה דרך מצוינת להוריד לחץ דם לאנשים נועזים שמוכנים לעשות צומות כאלה או אחרים. אחת הסיבות לכך היא פשוט כי אנחנו לא אוכלים ואנחנו מתחילים לשתן. אינסולין, אחד מהדברים, אחת מהפעולות שלו זה שהוא אוגר נוזלים, הוא משפיע על הכליות לכיוון של אגירת נוזלים. ברגע שהאינסולין נמוך, אנחנו מתחילים לשתן. הרבה פעמים אנשים שמתחילים צום, מדווחים על כך שהם פתאום מתחילים להשתין יותר, ובלילה קמים להשתין. ואנחנו נפטרים מעודפי נטרן ונוזלים, ולחץ הדם מתחיל לרדת. זה כמעט אוניברסלית קורה אצל אנשים. זאת אומרת, זה אחת השיטות, כשאני למדתי להדריך את הצומות הרפואיים במתקן אשפוזי הזה בארצות הברית, אז הם הוציאו מאמר ש-150 מתוך 152 מטופלים שהגיעו עם יתר לחץ דם, יצאו ללא לחץ דם. עם לחץ דם תקין וללא תרופות, כך שזה דרך מצוינת. עוד דבר, אמרנו, לא רק שומן וסוכר. אנשים עם מחלות אוטואימוניות מרוויחים הרבה, כי זו הזדמנות לגוף להיפטר מכל הקומפלקסים החיסוניים, התצמידים החיסוניים שמסתובבים בזרם הדם ומתיישבים לכל חולה אוטואימוני באיבר הרגיש שלו. יש הרבה מחקרים על דלקות פרקים וצומות. צומות זה גם תרופה מצוינת לדלקת פרקים שהיא על רקע אוטואימוני. הגוף מנצל את ההזדמנות להיפטר מדברים לא רצויים, כולל אותם נוגדנים שמסתובבים בזרם הדם. אז גם מחלות אוטואימוניות יכולות להרוויח מצומות רפואיים. אז זה קצת מרחיב לנו את העירייה, זה לא רק כדי לרדת במשקל ולאזן סוכר ולחץ דם, יש עוד מצבים רפואיים שיכולים להרוויח מזה.
אני מנסה שנייה לחבר אותנו לעולם השפע, ואני רואה גם בצום מין טווח, תנועה כזה, שבו אני יכולה יום, או נניח יום לצום, ובשאר השבוע יותר להגמיש את התזונה שלי, כי אדם שרוצה לשמור על, נניח, לא אדם שעושה עכשיו תזונה קטוגנית, והוא משלב גם וגם, אז צומות זה דרך נפלאה להיות גמיש בתוך בתוך השבוע שלך.
אני אוהב את זה, אני שם בעצמי, אני לא חושב שאני בקטוזיס כל הזמן, ואני לא קדוש, נמנע לחלוטין מפירות או דברים כאלה שבוודאי מוצאים אותי מקטוזיס, ואני מניח שאני לאורך השבוע נע ונעד בין קטוזיס ללא קטוזיס, בדיוק אותה גמישות מטבולית שמאפשרת לנו בקלות רבה יותר, כבר אנחנו אימנו את המערכות האנזימטיות של הגוף שלנו, ואנחנו בקלות יכולים לעבור לקטוזיס ולצאת ממנו ולחזור אליו. כבר את השתמשת יותר מפעם אחת במונח הזה גמישות מטבולית, וזה בעיניי יעד מצוין לכל האנשים.
מה קורה לגמישות המטבולית שלנו עם השנים?
אם אנחנו מאמנים אותה, אז יותר בקלות אנחנו נכנסים לקטוזיס בלי לסבול. הרבה אנשים שנכנסים לצום פעם ראשונה בחיים שלהם, וואו, משבר ניקוי קוראים לזה, הילינג קרייסיס, כל הג'אנק יוצא, כל מה שנאגר ברקמת השומן במשך השנים. לפעמים אנשים מדווחים על טעמים וריחות של דברים, של אנטיביוטיקות שהם קיבלו לפני הרבה זמן, כל מיני דברים מוזרים, כי כל מיני חומרי הדברה שנאגרים ברקמת השומן שלנו, כל הזרחנים האורגניים שמסיסי שומן מתחילים לצאת, והם עוברים דרך מחזור הדם, ואנחנו מרגישים לא טוב. יש אנשים מרגישים לא טוב הרבה פעמים בתחילתו של צום. ככל שאתה מאומן יותר, קל לך יותר. אתה לא סובל במעבר הזה. ואני יכול להגיד שאחד הדברים בעיניי המעניינים והחשובים, זה שאין פחד מאי מזון. אני לא מפחד היום שלא יהיה לי אוכל.
אני חושבת שזה אחד האנקדוטות שאולי שווה ככה להתמקד בהם, כי בעצם אנחנו ממש פוחדים שיהיה לנו, שנהיה רעבים. אנחנו המונחים של גובעת מרעב, מתה מרעב, זה שגור בפה שלנו וזה מפחיד אותנו. אז אני חושבת דווקא שלפתח את המסוגלות לחוסר מתוך, אני מאוד אוהבת את המונח שלך, שאני משתמשת בו הרבה, שנקרא ריקנות נעימה.
כן.
ריקנות נעימה, זה ממש בסדר להרגיש קצת לא בסדר, קצת לא, לא נוח. לא בסדר,
קצת ריק.
בדיוק.
שני דברים. Mm-hmm. קודם כל, בעיניי זה חופש. לדעת שלא יקרה שום אסון אם אני לא אוכל, זה חופש. אני לא צריך כל הזמן להסתובב עם משהו. את יודעת, הצד ההפוך, הקיצוני, זה כל מיני יוצאי שואה שהיו מחזיקים לחם מתחת לקרית. כאילו, אז לא. יש חופש. אני יכול להיות עם שפע, ואני יכול לאכול כמויות טובות של אוכל,
נכון,
אבל אני יכול להיות גם בלי, ושום אסון לא יקרה, ואני אחזיק מעמד, וגם אני אצטט שוב את אחד, את אותו ג'ייסון פאנק, שהוא אומר, גם בספר שלו על עצומות, שנמצא פה ליד, learn how to ride the wave of hunger. זה גל של הורמון הגרלין, הורמון הרעב, שעובר, תשתו כוס קפה, כוס תה, כוס סודה, לא יודע מה, אולי איזה מרק, איזה ציר מרק או משהו כזה, ציר אוף או עצמות, whatever, וזה עובר. כמובן שאחרי כמה זמן תתחילו להרגיש את הרעב האמיתי שלא מרפא ומציק, וזה התפקיד שלו, לגרום לנו ללכת לאכול.
כן, פשוט בעולם שבו קצת לא נוח, אז מיד אנחנו...
כן, יש כמובן שאני פוגש את זה הרבה בקליניקה,
אנחנו בורחים את הפחד, וזה גם מונע מרגשות. לא נוח לי, לא נעים לי, עכשיו מישהו יצבן אותי, זה מיד ללכת, זה הכי זמין לנו, האוכל הזה. זה חוסר נוחות.
אוקיי, אבל זה זמני, ואני רוצה להציע למאזינים להתאמן. תתאמנו, תדחו בשעה, תדחו בשעתיים את הארוחה. בוא, תראו איך זה מרגיש, מה יקרה, איזה אסון גדול לא יקרה.
זה באמת עניין של אימון. אני זוכרת ש... כן, אני, זה כבר הופך לי, זה כמו חדר כושר.
אני, יש ימים שאני לא עובד אחר הצהריים, למשל, או יום שישי שאני מגיע לאימא שלי, והפיליפינית עושה שם, אני מחליף את הפיליפינית פעם בשבועיים, אז אני מגיע לאוכל מאוד שופע, שהפיליפינית מכינה כשהיא יוצאת לחופש. אז אני עד חמש לא אוכל באותו יום, מתאמן בזה, וקצת להעריך את הצום שלי. מה יקרה? ואני בודק איך אני מרגיש, אם זה נורא או לא. אז אני מתאמן מדי פעם. או אני פתאום אכלתי, לא יודע מה, איזה ארוחה ככה, בשר טוב כזה שמן, ואני מאוד מאוד צווה. יכול להיות שזאת תהיה ארוחה היחידה שלי, אולי אני אוכל להיות איזה משהו קטן. אין, בלי חוקים נוקשים, אבל כן להיות פתוח ולנצל הזדמנויות לכל מיני ניסיונות על עצמנו. אוקיי? אבל הניסיונות כמובן של לפתוח הפסקות אכילה. לפתוח את הזמן בין הארוחות, או מהלילה עד לארוחה הבאה. פשוט להתאמן בזה, לא צריך לעשות דברים קיצוניים,
וגם, בוא נדבר על זה שזה זמין, זה בחינם. אתה יכול לעשות את זה בכל מקום.
זמין ובחינם, לגמרי, לגמרי. כן. ואם זה צומות קצרים, בוודאי 24-48 שעות אין מה לדבר. אבל ככל שמעריכים את הצום, צריך קצת לדעת איך להיכנס, ועוד יותר, איך לצאת ממנו.
אולי שווה שקצת נבין שאנחנו מדברים על 24 שעות, או נגיד על 18 שעות, שנייה רגע שלא יברחו. שלא מדובר רק בלא לאכול כלום, אלא אנחנו שותים.
ברור. לא, רגע, בואו נבדיל. בעברית יש, באנגלית אין את ההבדל הזה, בעברית יש צום, ויש תענית. הצומות הדתיים שהם ללא מים, זה תענית, זה למטרות העינוי, זה לא צום רפואי. אנחנו מדברים פה על צום רפואי שכמובן הוא עם נוזלים. ולפעמים אפילו מוסיפים מלח, אם אנחנו קצת מרגישים דיזי כאלה, או קצת כאבי ראש, אפשר לנסות להוסיף קצת מלח למים שאנחנו שותים. כן, כמובן, זה עם נוזלים, לא צריך יותר מדי נוזלים, כי הגוף, הטבע חכם. מה הוא עשה? בתקופות שאין אוכל ויש מחסור, אנחנו משתמשים בשומן. בתהליך הפירוק השומן נוצרים מולקולות מים, כי הטבע יודע, יכול להיות שאם אין אוכל גם אין מים, אם אנחנו באיזה מצוקת, לא יודע, תקועים באיזה חור במדבר ואין מים, פירוק השומן מייצר מים, כמה חכם הטבע. אז צריך לשתות, לא כמויות היסטריות, גם לא להציף את הגוף בנוזלים, כי אמרנו, אז אנחנו יכולים ככה לאבד יותר מדי מלחים, כי יש מה שנקרא נטריורזיס. אנחנו בגלל ירידת האינסולין מוציאים נטרן, מלח, בימים הראשונים. אנחנו הרבה פעמים, אנשים מדווחים על ירידת בצקות, ירידת נפיחויות בגוף, בימים הראשונים של הצום, בגלל, או לא משנה, ביום, יומיים הראשונים, בגלל שהם נפטרים מעודפי נוזלים ומלחים.
צום ומדע הזדקנות התא, זה ככה שני דברים שנקשרים יחד. בואי נדבר על צום והזדקנות.
אוקיי, קודם כל, אנחנו יודעים על מגוון עצום של בעלי חיים, שהפסקות אכילה, או בוא נאמר מיעוט קלוריות, זו הטקטיקה הכי מעריכת חיים הידועה עד היום. כמובן שבבני אדם קשה לעשות את זה, אבל יש תנועה היום בעולם של אנשים שאוכלים מעט, הם אוכלים מאוד מדויק, וזה קצת אובססיבי כזה, הם אוכלים מאוד מדויק, כל דבר שיהיה להם את כל אבות המזון בפחות קלוריות, בתקווה שזה יאריך את חיים, מפני שמכל מה שאנחנו יודעים, מיעוט קלוריות, זאת ההתערבות התזונתית הכי מעריכת חיים הידועה. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים שעודף, אינסולין, במקרה הזה אמרנו, רמות אינסולין גבוהות שבאות עם עודף אוכל, וככל שאנחנו צוברים משקל, גם אנחנו נעשים עמידים לאינסולין, ולכן הגוף מעלה עוד יותר את האינסולין, וזה המקור לכל המחלות הגדולות שמקצרות את חיינו, לא רק את משכם של חיינו, אלא גם את איכותם, למשל במובן של התפקוד המוחי, שימור התפקוד הקוגניטיבי, לכן לצומות יש מקום, זה לא דבר שנחקר, אתם יודעים, במחקרים כפולי סמיות כאלה, שלקחו קבוצה שעשו צומות וקבוצה שלא, כי מדובר פה על תקופות ארוכות מאוד של חיים. אבל מכל מה שידוע לנו, כנראה שלהפסקות אכילה ארוכות, שהמשך שלהם יכול להיות מגוון, יש תפקיד טוב בשימור הגוף והמוח להרבה שנים.
אז אם אנחנו רוצים לחלק את הצום, ממש מהמינימום, ככה רגע לפני שנגיד למי זה מתאים, למי זה לא, אז בוא נתחיל עם מה המינימום מבחינתך?
מינימום הפסקות אכילה?
הפסקת אכילה.
שוב, זה תלוי, אנחנו מדברים על אנשים עם עודף, כן? אנחנו לא מדברים על אנשים רזים, שדופים, שהם בחוסר, לא על אלה אנחנו מדברים. אנשים בריאים, שיש בהם איזשהו אלמנט של עודף, או שהם יציבים, לא צריכים להוריד מי יודע מה. אני חושב שהפסקת אכילה של 12 שעות זה משהו שכדאי להתחיל איתו. אוקיי, לא, אנשים רגילים לאכול עד הרגע לפני שהם הולכים לישון ועל הבוקר מיד, מה, איך אפשר בלי? לא, בואו נתאמן בקודם כל 12 שעות. אוקיי, ואז לאט לאט, או לא לאט לאט, יש כאלה מהר מהר. אנשים באים אליי, אז אני רוצים לראות תוצאות, אז צריך מהר מהר לעשות את זה. להתחיל לעשות שינויים. זורמים, עושים את השינוי לפי היכולת של הבן אדם.
אז מתחילים 12 שעות.
ועוברים לאט לאט. 14 ל-16, ולפעמים גם יותר. וזה בחיי היום-יום, זה תוך כדי חיים.
נכון, אנחנו לא נסגרים באיזה חווה.
לא עוצרים את החיים. נכון. ויש שיש כל מיני אמצעים איך להקל על השעות האלה, הארוכות שבהם לא אוכלים. זה הצומות שבואו נאמר אותם עד 24 שעות. אחרי זה כבר מתחיל להיות יותר מאתגר, צום של 36 או 48 שעות. יש כאלה שנאמר, אני אומר להם, בואו ננסה, אחרי שהם כבר התאמנו, נאמר ב-24 שעות, אוכלים one meal a day מדי פעם. אז אפשר למשל לאכול טוב במוצאי שבת, ואז את הארוחה הבאה לאכול בשני בצהריים. שני בוקר, בצהריים.
רק צריך להגיד שזה כאילו נשמע מאוד מאוד, זה לא יכול אפילו לגעת בי של 30-48 שעות, מי ששומע ולא, אפילו לא יתאמן בהפסקת אכילה קצרה.
לא, כדאי לעשות זה בהדרגה, אחרת זה, שוב, נכנסים למשבר ניקוי, לחולשות, לכאבי ראש.
אבל גם אתה בונה את המסוגלות של הגוף, אתה רואה שאתה מסוגל, אתה מקבל חוסן מנטלי מעבר לחוסן הפיזי.
כן, אבל גם צריך, אם זה בא בהפתעה ככה, וצום קצת יותר ארוך, אפשר להגיש ממש רע. שום אסון לא קורה. זה דבר בטוח. שוב, מאזינים יקרים, צום זה דבר בטוח, מפני שהגוף שלנו מאות אלפי שנים יודע לעשות אותו. אנחנו לא מפתיעים אותו. אז אין מה לפחד מצומות הרופאים, בגלל שהם לא כך, זה לא נושא שהם מכירים אותו. וואו, מה, לא לאכול? אוי ואבוי. במיוחד אם אנחנו בנחת, במנוחה, בחופש, לא צריכים לתת לעבודה אינטנסיבית ויותר מדי סטרס, לקחנו לנו סוף שבוע או איזה חופש באיזשהו מקום, ואנחנו עושים את זה בנחת, בלי שיש דרישות פיזיות או מנטליות יותר מדי גבוהות מאיתנו, הגוף יודע מה לעשות. ייתכן שבהתחלה נרגיש לא טוב, כמו שאמרתי, חולשה, קצת חורת, כאבי ראש הרבה פעמים, גמילה מכל מיני חומרים, זה יכול להיות מקפאין, בוודאי יעשה כאבי ראש, אם אנחנו לא שותים קפה, אבל גמילה מכל מיני דברים יכולים לגרום לנו להרגיש לא טוב. לפעמים יוצאות כל מיני הפרשות מכל מיני חורים, לפעמים האור מגיב קצת ביציאה של כל מיני דברים. אז עדיף לכן, לאדם שלא נמצא בפיקוח רפואי ולא התנסה בצומות ארוכים, להתחיל בהדרגה, להתאמן. 12, 24, 36, 48, ואפילו את הגעת ל-72.
אז בואו נדבר על 24. מה מתחיל לקרות שם בתוך הגוף?
אני חושב שאדם שלא צורך הרבה פחממות בשגרה שלו, אם הוא אוכל ארוחה אחת ביום, הוא בצום של 23 וחצי שעות, הוא בעצם כבר מגיע בשעות האחרונות לפני הצום, לפני שבירת הצום, הוא מגיע לפירוק שומן, מתחיל לאכול את הגוף שלו. בערך צום, כשאנחנו עוברים לגיטוזיס מלא, בלי אוכל בכלל, בלי קלות, נאמר זה יקרה ביום השני או השלישי, אנחנו מנצלים רבע קילו שומן ליום. מהשומן שלנו, שומן מן החי, שומן רווי.
זה המון.
שומן רווי, כי יש עוד כאלה שתקועים במאה הקודם, ששומן רווי זה רע, אז אני אומר, הנה, אתם אוכלים שומן רווי, אתם צמים.
אז בעצם, אז אתה מדבר על המונח שנקרא אוטופגיה, מחזור תאי. מה קורה שם?
מה שקורה שם, באמת חלבונים תאים וחלבונים זקנים ופגומים, פשוט נהרסים, ואנחנו אחרי זה משתמשים בחומרי הגלם האלה לבנות אנזימים, חלבונים, צעירים, חדשים.
אז זה אומר שהם נהרסים כשאני לא אוכלת?
כן, מתפרקים.
מתפרקים, וכשאני מתחילה לאכול, אז נבנים חדשים?
הורמונים של גדילה, הורמון גדילה או אחרים, גורמים לנו לבנות מחדש את מה שאנחנו צריכים, אבל אז הבנייה היא של חלבונים צעירים ותקינים.
הנה, אז הנה להלן הצערה של הגוף.
כן, הצערה של הגוף.
מדהים.
כן, 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 שווה.
עכשיו, now you're talking. בפרקטיקה, איך עושים את זה? מה אוכלים לפני, מה אוכלים אחרי, מה בין לבין?
טוב, זה רלוונטי רק לצומות ארוכים. ביום-יום אנחנו אכלנו נאמר, אם אנחנו עושים צום, שתי ארוחות או ארוחה אחת ביום, אז אכלנו את השגרה שלנו, ושום דבר מיוחד לא צריך, שום הכנה מיוחדת. ככל שהצום ארוך יותר, אז כדאי שאם זה צום על מים, לא כל הצומות הם כאלה, יש וריאציות על העניין, אבל צום על מים, כדאי שיהיה הרבה ירוק. זה למדתי שם מהחבר'ה בארצות הברית, שהם עשו את זה איזה 10 שנים לפני שאני הגעתי אליהם, עד היום המקום הזה קיים.
אז מה זה הרבה ירוק?
ירקות.
לפני.
לפני, שיהיה הרבה ירוק במעי, כי המעיים די מפסיקים לעבוד. אנחנו מעדיפים שיהיה במעיים, בדרך כלל זה... נאמר, אם אנחנו אני לא אדבר על צום של מעבר לשבוע, אבל בשבוע, נאמר, אז אנחנו צריכים יום אחד של רק ירקות ופירות חיים, כדי שיהיה חומר טרי בתוך מערכת העיכול שלנו, ולא יישב שם איזה בשר, שאני לא יודע מה קורה בו לאורך זמן, כי הרבה פעמים פעולת המעיים נפסקת. יש כאלה שעוד יש להם פה ושם איזה יציאה, אבל הרבה פעמים זהו, עצירות, ומה שיש במעי זה מה שיש במעי, עד לפעם הבאה שנתחיל לאכול, פעולות המים תתחיל מחדש. אז כדאי שיהיה חומר כזה, קורא לזה חומר ירוק. הרבה עלים, סלטים, עניינים, אם אתם מתכוונים לצום ממושך יותר. והנושא, ואז שותים, או רק מים, וכאן מתחילות כל מיני וריאציות. אני הכרתי, כשאני למדתי שם, זה היה צום על מים. בלי שום דבר, לא מלח, לא כלום, 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 כלום. מג'ייסון פאנג התחלתי לשמוע שעושים צום עם תה ועם קפה, ויש כאלה שאפילו שותים מרק עצמות, או מרק עוף, ומוסיפים מלח, וכל מיני וריאציות על הנושא הזה. וסודה, זה היה לי קצת חדש, ויש כאלה שמוסיפים קצת מיץ לימון. כמובן שזה יקל על הצום. כל האופציות פתוחות, תלוי מה המטרה.
בדיוק, זה מה שצריך. כן, זה לא או זה או זה.
יש גמישות רבה יותר.
צריך להבין מה המטרה.
כן, אבל... אז יש כאלה שזה בלי קלוריות בכלל, כן, תה, קפה, מים, סודה, יש כאלה שמוסיפים את המרק, זה טיפה קלוריות, וככה בעצם אנחנו ממשיכים. עכשיו, לאנשים שאני שולח אותם לצום שלא משנה יומיים, שלושה או טיפה יותר, אז אני מבקש ממש לעקוב אחרי משקל, טמפרטורת גוף, דופק, לחץ דם, ואם יש מעט סוכר אז גם סוכר, למרות שלא קורה כלום, אבל אני רוצה לראות מה קורה איתם. באמת לחץ אדם יורד, הוא יכול לרדת מהר מאוד. צריך להוריד תרופות, שלא יתעלפו פתאום.
באיזה טווח לא צריך ליווי? ומאיזה טווח צריך ליווי?
תראי, אנשים הרי עושים מה שהם רוצים, בסך הכל. אני חושב שעד 5 ימים אתם די בטוחים, בהנחה שלא נדרש ממכם איזה מאמץ גופני יוצא דופן. או איזה מצב סטרסוגני מיוחד, כן? שאתם די בחופש, די ממנוחה, אולי בבית, אוקיי? דרך אגב, אחד המניעים שצומות קצת יותר ארוכים כדאי לעשות במקום חיצוני, זה ככה, לצום זה מאוד קל, אני כבר אומר לכם. שוב, אם עברתם קצת התנסות בצומות ואין לכם את המשבר ההתחלתי הזה, זה קל. נכנסים לצום, מרגישים סבבה, קצת אולי חלשים, מי שיש לו חזם נמוך מרגיש טיפה דיזי, צריך לקום לאט מהמיטה. כן? שום דבר מיוחד, כדאי ורצוי כל יום להסתובב קצת, לא לשכב כל היום במיטה. הבעיה העיקרית זה שיעמום, אם אתם באיזה מתקן אשפוז, זה הצרה העיקרית שם. אז אין שום בעיה לצום. הבעיה היא לצאת מהצום. אז שוב, צום קצר אין איזה משמעות, אבל משבוע ועלה כבר צריך לדעת איך לצאת מהצום, וזה קצת יותר מורכב, כי שם קורות התקלות. ולכן, במקום ההוא, הם היו מכריחים אנשים להישאר לתקופה של refeeding, של האכלה מחדש, מחצית ממשך הצום. צמו שבוע, שלושה ימים ב-refeeding, והמטבח ננעל בערב, שלא יגנבו אוכל. ברגע שבא הרעב, אחרי ששבועיים לא אכלת, בא הרעב, וואו, תוקף בעוצמה. בהתחלה, קל מאוד, בצום מאבדים את הרעב, זה גם לדעתי משהו הישרדותי אבולוציוני, כדי שלא נהיה כל כך מוטרפים מהרעב, ונהיה עסוקים בחיפוש מזון. ונצליח, אז אנחנו לא רעבים. אני הייתי מכין אוכל לאנשים, וזה בתקופה שצמתי צום ארוך, ולא הזיז לי. אז קל לצום. צריך לדעת איך לצאת מהצום, ולא נעריך בזה היום, כי זה לא יקרה לאנשים פה. אנשים פה לא יעשו צומות ארוכים. אבל תעשו את זה בהיגיון, בהדרגה, עם נוזלים בהתחלה, או לא בהתחלה אולי כאיזה פרי, איזה מיץ, משהו כזה, לאט לאט להתחיל לאכול מרק, ולאט לאט לחזור לאכילה הרגילה. אבל אני לא חושב שכדאי שנדבר על זה יותר מדי, כי אנשים פה לא יעשו צומות ארוכים.
למי עדיף לא לצום?
למי לא לצום? אנשים רזים, מדולדלים. אנשים בהיריון, אנשים מניקות, זה יכול לעצור הנקה. אז בעיקר האנשים האלה, המדולדלים, הרזים, באים אליי כאלה שאומרים, שמות, טבעונות, צום, באים אליי כבר רבע אוף כאלה. נו, לא כדאי. כי בשלב מסוים אנחנו בכל זאת מאבדים קצת מסת שריר, אז אנשים שבאים עם אלה מדולדלים, לא מומלץ. אבל כל האחרים יכולים, אם הם בריאים בסך הכל. אמרתי, יש כמה מצבים כמו גאוט למשל שיכול להתפרץ לפעמים, אבל זה תיאורטי בלבד, היוריק אסיד עולה, אבל לא, זה לא קורה במציאות שאנשים מפתחים התקף גאוט בצום. דווקא בדיאטות לפעמים זה קורה, דיאטות קיצוניות, כי הגוף לא מצליח להיפטר מכמויות חומצה אורית, כי הוא מפרק, הוא באוטופגיה והוא מפרק. רקמות, ואז מצטבר הרבה יוריק אסיד. אבל זה, תכלס, זה לא משמעותי.
כאילו, בא לי שנדבר קצת על אינסולין, אבל תחנו זה
בפעם. תחנו?
לא, כאילו, בפודקאסטים אחרים, אבל...
לא, אבל כבר אמרתי את זה, זה דרך הכי יעילה להוריד אינסולין, זה לצום. אז כל אחד לפי האינסולין שלו. אני בהרצאה חשפתי גם את ההמוגלובין A1C שלי וגם את הבדיקות אינסולין שלי. אז אני אצום, זה דרך מצוינת להוריד אינסולין, וזה חשוב מאוד לנסות להוריד אינסולין לרמות נמוכות. אני הגדרתי בהרצאה 5 או 6, למרות שטווח הנורמה הוא במעבדות שונות הוא סביב 20 עד 25. אתם ממש לא רוצים להיות שם. רצוי אינסולין נמוך, וזה כדאי לבקש את הבדיקה הזאת, הרופא התנגד, הרופאים לא מבינים מדוע בכלל, כל מה שתשמעו בהרצאה הזאת שדיברתי עליה, הרופאים לא יודעים. אני אין כמעט שבוע בקליניקה שאני לא פוגש בן אדם, שבא אליי עם סיבוכים של סוכרת, ואני מסתכל לו ואני מראה לו, אתה כבר כמה שנים, 5 או 10 שנים, אתה פרסוקרתי, ההמוגלובין A1C שלך מעל הנורמה, בבקשה, תסתכל,
רגע,
אדום.
רגע, הנה, זה סופר חשוב, בוא נגמור עם זה, יאללה. כשאני הולכת לרופא ואני עושה בדיקות דם, או שמישהו מטופל מגיע אליך עם בדיקות דם, ועל סמך הבדיקות, על מה אתה מסתכל כדי להמליץ לו לצום?
צום, אמרתי, שני מצבים, שתי קבוצות מחלות גדולות שירוויחו מצום. המחלות האוטואימוניות, שזה פחות מקום שאני עושה צומות, וכל המחלות המטאבוליות. עודף משקל, סוכר, לחץ דם, טריגליצרידים, וכל המחלות שקשורות באינסולין גבוה, שזה בעצם הולך ביחד, או עמידות לאינסולין. אז כל הקבוצה הגדולה הזאת, שזה רוב התחלואה,
כן,
רוב האנשים.
אבל כשאתה הולך לעשות בדיקה, אז אתה עושה כן. סוכר בצום. זה, כן. זה בדיקה שלא בטוח שאומרת אני... הרבה...
לא, סוכר בצום פחות חשוב לי. יותר חשוב לי ההמוגלובין A1C, או ההמוגלובין המסוכרר. זה מאוד חשוב לי, כי זה מראה לי באיזה מצב מטבולי נמצא בן אדם, ואם אני אצליח לשחות מהרופא שלו, גם את רמות האינסולין בדמו. שתי בדיקות שאני שולח כמעט את כולם, אלא אם כן אני רואה בבדיקות אדם שהם, וואו, מצב מצוין, ה-A1C שלהם נמוך, והטריגליצרידים נמוכים, וה-HDL גבוה. אז אני מבין שהם במצב מטבולי טוב, התמזל מזלם, יופי. רוב האחרים, אני מבקש גם A1C וגם אינסולין. אבל מה הבעיה? אתמול ישב פה מישהו, שהוא עבר או 5 או 6 צנתורים, כל הזמן משגעים אותו עם הקולסטרול, וכל השנים האלה, מגיל צעיר כבר לוקח סטטין, עם הקולסטרול שלו מושלם, והוא לא מבין למה הוא רץ מצנתור לצנתור. אמרתי לו, תגיד, לא שאלת את הרופא שלך, רגע, אני ילד טוב, לקחתי את התרופות כמו שצריך, הקולסטרול שלי מושלם, למה אני חוזר לשולחן הצנתורים כל הזמן? ואני נכנס לבדיקות המעבדה שלו, ואני רואה A1C, מעל הנורמה כבר 10 שנים. 10 שנים אדום. אמרתי לו, במכבי רואים אחורה את כל השנים. אני אומר, מישהו אמר לך פעם משהו על זה? אז הרופאים גם לא, הם יודעים שסוכרת זה גורם סיכון למחלות לב, אבל עד שזה לא מגיע לרמה שצריך תרופות, כלומר, הימוגלובין A1C 6-5 ומעלה, שאז זה מוגדר כסוכרת מלאה, עד אז לא מדברים עם בן אדם. לא אמרו לו מילה. זה גורם סיכון סופר משמעותי, גם המצב הפרה-סוכרתי, עובדה. שהוא מלא את הרשת בגלל, ולא הבין למה. הייתי ילד טוב, הקולסטרול שלי מושלם, למה אני כל פעם סותם את העורקים מחדש? וואו. וסוכרת וסוכר ואינסולין, זה גורמי סיכון ראשונים במעלה לזה. ולא אמרו לו כלום. הוא היה בשוק, אני רואה את זה, אין שבוע שעובר שאני לא רואה מקרים כאלה, שאני מגלה את הפרה-סוכרת הזאת, שאף אחד לא אמר להם כלום.
אפשר לעשות את הבדיקה הזאת פרטית?
עם... כן, המוגלובין כן? A1C. יש אפילו, עושים את זה, יש בתי מרקחת שעושים את זה, אבל כדאי לעשות בקופת החולים. זה יותר מדויק. אני ראיתי קצת בדיקות מוזרות בסופר פארם שעושים את זה ככה.
וואו, זה
המקום.
נתון סופר אז רלוונטי.
אז מה זה חשוב לעשות את הבדיקה הזאת ולדעת איפה אתם ממוקמים? אני עכשיו עם מד סוכר רציף כבר סיבוב שני, בגלל שאני יודע שרק שאני איתו, ואני יודע מה מעלה לי את הסוכר, והשוטר הזה אומר לי, ממה להימנע, כל פעם שאני אוכל סוטה, אני פתאום רואה את הפיק של הסוכר, אז כשענדתי אותו בפעם הקודמת, זה היה הסיבוב הקודם היה לפני איזה שנה, קיבלתי את ההמוגלובין A1C הכי טוב שהיה לי בזמן, מזה שנים, ולכן אני עושה עוד סיבוב, זה לא זול, אבל זה מה זה מכשיר נחמד
נכון,
וחשוב.
אתה יודע לנטר את עצמך.
אני רואה כל דבר שאני אוכל, איך הוא משפיע. לא צריך את ה-day 2 ולא שום דבר. זה מראה לכם מיד, מה אכלתם, מה קורה בדם שלכם מבחינת סוכר. זה כלי פנטסטי בעיניי. ואני ממליץ להמון מטופלים לקחת אותו, לקנות אותו. הוא עדיין לא בסל לסוכרת סוג 2. לסוכרת סוג 1 הם כן מקבלים אותו, אבל כמובן שהרוב זה סוכרת סוג 2, והם לא מקבלים אותו, וצריך לרכוש את זה פרטי. וזה הרבה יותר נוח מאשר לדקור כל הזמן. אז אני כל הזמן עם המקרב את הנייד לראות מה הסוכר שלי. רק ב-2012, במקרה אמרתי, טוב, אני עושה לכולם, למה שאני לא אעשה לעצמי? וואו, חטפתי. 5.9, אני עם כל הבריאות שלי, 5.9, אני פרה-סוכרתי. וואו, זה עשה לי שיפט רציני, גם אישי, אבל גם מקצועי. ואז פגשתי את הספר בטן של חיטה, והתחלתי להבין את המשמעות של הפחממות האלה. עכשיו, המון צמחונים טבעונים נופלים בקטע הזה, כי גם ככה הם ויתרו על המון קבוצות מזון, אז גם להוריד להם פחממות, בכלל לא נשאר להם מה לאכול. אי אפשר לחיות רק על סלט חסה, אבוקדו ואגוזים, ושמן זית. מאוד קשה. אז קשה להם יותר לאזן פחממות. זה אפשרי, אבל יותר קשה.
כן.
למשל, אני כן אוכל נבטותי קטניות, אני מנביא קטניות, אני אוכל ארוחה אחת שלי, ארוחה צמחית בלבד, ושם אני מוסיף נבטותים של קטניות, שאני מנביא כבר 40 שנה, אז אני מתורגל בזה. וזה לא, לי אישית זה לא מעלה את הסוכר. הסוכר כמעט נשאר פלט כשאני עושה ירקות מעודים עם קטניות ואבוקדו ושמן זית. משהו במכלול הזה כמעט שלא מעלה לי את הסוכר. אז זה ארוחה הצמחית שלי, ועוד ארוחה היא משהו מהחי, שגם לפעמים זה פלט ליין. אם אוכלים בשר או ביצים, אני עושה איזה משהו עם ביצים ואבוקדו וירקות וזיתים, כמעט קו ישר, שזה מה שצריך להיות. שארוחה תעלה טיפה את הסוכר, ושהוא ירד יחסית מהר חזרה.
טוב, עשית לי חשק להצמיד לזרוע שלי גם כן. כן, כזה. אז בואו נסכם.
נסכם?
בטח.
נסכם שמה שאני מציע למאזינים, להתחיל להתנסות בהפסקות אכילה. קצת יותר ארוכות, תצאו קצת מטווח הנוחות שלכם ותראו מה קורה. יכול להיות שבהתחלה תרגישו לא כל כך טוב, הגוף שלכם לאט לאט תסתגל לזה, ואתם תראו שאתם מסוגלים לעשות הפסקות אכילה ולא קורה כלום. משים בא איזה רעבון צ'יק, הוא עובר עם כוס קפה, עם כוס תה, עם מים, עם סודה, אולי עם כוס מרק, וככה תצליחו למשוך קצת יותר זמן, ולהוריד את האינסולין, ולהוריד את הסוכר, ולהוריד את ולהקטין את הסיכון שלכם למחלות מאוד משמעותיות.
דני, מה אני אגיד לך? בא לי לא להפסיק לבקר את הכפר הזה.
עכשיו הולכים לתרנגולות בגן הירק. יש לי טונות פטרוזיליה להביא לך.
באמת? יאללה, הולכים. דני, תודה רבה. היה מופלא.
בכיף, יום טוב, ביי.
עד כאן הפרק הזה להיום. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם מי שזה עשוי לסייע לו לחיות טוב יותר. ולקהל המאזינות שלי, שרוצות לקחת את הגוף שלהן לבריאות מיטבית, לאנרגיה מתפרצת, לשחרר משקל ולחיות בכל גיל בתוך גוף שנעים לך איתו, אני מזמינה אותך לאחת מתוכניות הליווי שלנו לשחרור משקל ויצירת טרנספורמציה אישית מול מערכת היחסים שלך עם המשקל ועם האוכל. את יכולה למצוא אותי באתר שלי www.livazaria.com או באינסטגרם, ליב עזריה. להתראות.